מפקד האוגדה יושב, אנחנו רואים חוליה שיורה, בסדר? מיד נכנסים לרכב, הרחפן עוקב אחריהם, תוך שניות הם נכנסים למסגד בג'נין. אנחנו בימים שלפני המלחמה, לא פוגעים במסגדים, לא פוגעים בבתי חולים, ולא פוגעים בבתי ספר וגני ילדים. בסדר? לצורך העניין, אחד המהלכים הרציניים שעשו מתחילת המלחמה, זה להיכנס לאותו מסגד. מצאנו שם מעבדת אמל"ח מטורפת, כמות של מטענים בצורה שאתה אי אפשר לחשוב עליה אפילו. היום, מה שנקרא, לא דופקים חשבון. היום אתה יודע שיש לך מעבדת אמל"ח, אם אתה נמצא עכשיו, גם כן, אם זה נמצא מתחת למסגד, מתחת לבית ספר, אתה נכנס שם, אתה הורס, אתה מפוצץ.
אבל הם מנצלים את המבנה, שהוא מקום קדוש, או מוסד חינוכי, כל התשתית האזרחית הזאת שהם עושים גם בעזה, אותו דבר אתה אומר ביהודה ושומרון, הם מנצלים את זה למטרות טרור.
חד משמעית, ברור.
סגן אלוף טל ניר, שלום, ברוך הבא לפודקאסט שיחת ביטחון.
אהלן, ברוך הנמצא, אור.
טוב שאתה פה, אני אגיד לכם שטל מוביל את פרויקט הסיורים בתנועת הביטחוניסטים, והוא גם קצין הנדסה מאוגדת היוש. אנחנו רוצים לשאול אותו על הריסת בתי מחבלים, אנחנו רוצים לשאול אותו על מה האתגרים ביהודה ושומרון היום, וגם האם גם אתם יכולים להצטרף לסיור של הביטחוניסטים ברחבי הארץ. התשובה היא כן, אז אנחנו רוצים לשאול את טל איך. לפני זה, סאבסקרייב לפודקאסט, תרשמו רגע עוקב, תחצו רגע על העוקב, ואנחנו איתכם, תחפשו הביטחוניסטים בכל הרשתות החברתיות, תהיו הראשונים לקבל כל פרק שיוצא. אז טל, תראה, יצא לכם להרוס לא מעט בתי מחבלים בזמן האחרון. רוב האנשים בבית לא באמת מכירים את החוויה של ללכת למפות, לקדוח, לפוצץ וכו'. תוביל אותנו דרך התהליך, איך נראה הדבר הזה?
אוקיי, טוב, דבר ראשון, יש שלוש הגדרות להריסת בתי מחבלים. אחד זה מחבל שביצע פיגוע והרג במקרה הזה. דבר שני זה מחבלים שמחוברים לחמאס. ודבר שלישי זה מה שאנחנו קוראים אצלנו ארכי מחבלים. הם לאו דווקא חייבים להיות משוייכים לחמאס, יכולים להיות משוייכים לארגונים אחרים, אבל מה שאנחנו מגדירים אותם כארכי מחבלים. מבחינת התהליך עצמו, הדבר הכי פשוט, בסדר? לא עלינו פיגוע. פיגוע ביפו למשל שקרה לא מזמן, קרה פה באוקטובר, פיגוע ביפו, יש נרצחים, הולכים באותו היום, ממפים את הבית של המחבל, כמובן מזהים את המחבל, ממפים את הבית של המחבל, נכנסים למקום שבו הוא גר, בדרך כלל זה גם יכול להיות במחנה פליטים או במקום אחר, ממפים את הבית של המחבל, ואז מתחילים תהליך אישור משפטי ואישור צבאי, עד שאנחנו מגיעים לזמן ההריסה שלו. הריסה יכולה להיות או הריסה בחבלה, זאת אומרת פיצוץ של הבית או חלק מהבית, והריסה יכולה להיות גם הריסה על ידי כלי צמא, בגר, שופל, לא משנה, בדרך כלל זה בגר, שבו אנחנו הורסים את, כמו שאמרתי, או את הבית כולו, או חדר מהבית, או אפילו רק קומה מסוימת שבה אנחנו, שוטה אנחנו הורסים.
כלומר, אתם יכולים או לבוא באמת לפיצוץ מבוקר, או לכלי הריסה שבא והורס את הבית. יש הבדל בין, בוא נגיד, חומרת המעשה, אם הוא רצח, אם הוא פצע, או זהו, יש החלטה, אתה הורס את הבית, או אותם את החדר, או אותם את הדירה, איך מתקבלת ההחלטה הזאת?
אז ברוב המקרים לא אותמים, אלא באמת הורסים. אין הבדל בחומרת המעשה, אלא אם כן יש הרוג. ברגע שיש הרוגים, אז הריסה היא הריסה. בסדר? ההבדל הוא הבדל משפטי, ואנחנו צריכים לדאוג שאין נזק אגבי. בסדר? מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית, נזה. אוקיי? במידה ואנחנו מקבלים אישור להרוס את כל הבית, אנחנו הורסים את כל הבית. האישור, כמובן, האישור הוא אישור משפטי, אנחנו צריכים גם דרך חוות דעת של השבק, דרך חוות דעת של היועץ המשפטי, אנחנו צריכים להראות את העילה שבה אנחנו רוצים להרוס, סליחה, את אותו הבית. אז ככה זה קורה, קיבלנו אישור.
מגיע איזשהו גדוד או מחלקה, או מה סדר גודל של הכוח
הזה? אז זהו, אז מבחינת התהליך, קודם כל מבחינת התהליך, אז כמו שאמרתי, עושים מיפוי, מביאים מהנדס ששייך לנו להנדסה פיקוד מרכז לצורך העניין, כי פיקוד המרכז הוא זה שמרכז את הריסות הבתים דרך האוגדה, והביצוע בפועל הוא ביצוע של החטיבה של אותו אזור, חטיבה המרחבית של אותו אזור, וכמובן, הכל מסונכן עם, כמו שאמרתי, עם האוגדה ועם הפיקוד. אנחנו עושים את המיפוי. אחרי המיפוי מתחיל תהליך של אישורים, גם של השבק וגם של היועץ המשפטי. ברגע שקיבלנו אישור, אז הם מחליטים, זאת אומרת, האישור עצמו, אישור לפי החלטה, אנחנו עכשיו ראינו את הבית, מאשרים להרוס רק חלק מהבית, מאשרים להרוס את כל הבית, זה העניין של שיקולים בדרך כלל, של מה התועלת שיש לנו בסופו של דבר. ברוב המקרים אני חייב לומר שכל הבית כולו נהרס, יש מקרים מסוימים שבהם אומרים, תקשיבו, המחבל היה גר במקום הזה הספציפי, אז אנחנו פוגעים אך ורק איפה שהוא היה גר. זו עבודה סיזיפית לא פשוטה. נדלג ככה על כל התהליך, התהליך הזה יכול לקחת חודשים, לפעמים גם שנים, אבל במלחמה דווקא התהליך קוצר בהרבה, בגלל שיש לנו הזדמנות, אנחנו עושים את ניצול ההזדמנות. ואז ברגע שאנחנו מגיעים באותו לילה, בדרך כלל זה מתבצע, הריסה מתבצעת בלילה, מפנים את האנשים מסביב, הם מקבלים התראה מראש, התושבים שליד, כמובן שבעלי הבית מקבלים התראה מראש, הם יכולים להגיש ערעור, ואז הערעור או שהוא עובר, או שהערעור לא עובר. היה והערעור עובר, אנחנו מתחילים תהליך של ערעור, ואז באמת מקבלים את האישורים בהתאם, היה והערעור לא עובר, נכנסים להריסה. כניסה להריסה זה הבטחה של כוח חיר שמגיע לאותו אזור, בין אם זה כוח החיר שנמצא באותו הזמן, הבטחה של כוח חיר ואז כוח הנדסה. כוח הנדסה יכול להיות, כמו שאמרתי, מורכב או מיחידות הנדסה שבאות לפוצץ את זה, או מיחידות הנדסה, יחידות צמה, שזה הצמה שלנו, של היוש, שמגיע להרוס את הבית עם בגר או כלי צמה אחר רלוונטי, בדרך כלל, כמו שאמרתי, זה בגר. זה תהליך שלוקח לילה שלם כמעט.
לילה שלם, שבו כמה אנשים נגיד מעורבים בזה? כמה, אתם עושים את הגודל של כוח אדם?
100 איש אפילו יכול להיות יותר.
100 איש מגיעים להרוס בית של מחבל?
100 איש מגיעים להרוס בית.
נגיד המחבל של אוקטובר ברכבת הקלה ביפו, נהרס לו הבית?
כן. השבוע.
השבוע נהרס לו הבית.
השבוע נהרס.
אנחנו מצלמים את זה בתחילת מרץ,
כלומר... כן, שני בתי מחבלים בחברון, שעשו את הפיגוע ביפו, אז השבוע הרסו את זה, זה דרך אגב הייתה הריסה בחבלה, ולשם מגיעים, עכשיו זה תהליך, תהליך כאילו, מבחינת הפיצוץ עצמו של הבית, זה לעבוד, קודם כל להכין את מטעני החבלה שבהם אנחנו משתמשים, מטענים שבהם אנחנו משתמשים, ואחר כך זה לילה שלם שאתה יושב וקודח קדחים, על מנת לוודא שהפיצוץ יהיה פיצוץ מדויק.
כלומר, במקרה של הדירה שלו, הבית שלו, זה מדויק ברמת הבית העומד, או ברמת דירה בתוך בניין, או...
במקרה שלו כל הבית פוצץ, במקרה שלהם, ששניהם כל הבית פוצץ, אבל אתה צריך לדייק בשביל שלא תפגע בבתים שנמצאים, בתים שכנים. Okay? מבחינתנו, בשונה מעזה למשל, או בשונה מלבנון, אנחנו פוגעים אך ורק באותו מקום, אותו איתור כמו שאנחנו קוראים לזה, באותו איתור שנקבע מראש. עם הקפדה מאוד מאוד רצינית, אנחנו כפופים גם למשפט הבינלאומי והמשפט הצבאי והמשפט האזורי בכלל, שבו אנחנו דואגים שאך ורק אותו בית שאנחנו תכננו להרוס, רק הוא יהרס ולא יהיה נזק אגבי.
זה הגיוני, שלא נפוצץ שכונה שלמה, בסדר, אבל אתה מבין איך זה נראה. כלומר, מחבל מבצע פיגוע באוקטובר, רק במרץ עושים את הבית, חצי שנה אחרי זה. אתה דיברת איתי לפעמים על חודשים ושנים לפני המלחמה. עיכובים, ערעורים. כלומר, אם היה פה אפקט של הרתעה, אני לא משוכנע שהוא עד הסוף, לא חלילה על מה שאתם עושים, בסוף בקצה, אלא כל התהליך עד שמובילים אתכם לשם. זאת אומרת, זה נשמע שיש פה מערכת שלמה שמרסנת את עצמה.
נשמע, אז כמו שזה ברור שאם היה אפשר מחבל מצא הפיגוע, אנחנו הולכים עכשיו ישר ואנחנו עושים לו את הבית, זה הדבר האידיאלי, זה הדבר שמבחינת האפקטיביות וההרתעה, ללא ספק היה פועל בצורה מאוד מאוד חזקה. כרגע, כמו שאמרתי, אנחנו מוגבלים כאילו גם לעניינים משפטיים, ואנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. התהליך הזה אומנם לוקח חודשים, אבל ללא ספק, מבדיקה, זה תהליך שמאוד מאוד כואב להם. זאת אומרת, ברמה הזאת שמחבל שהרסת לו את הבית, המשפחה שלו סובלת מזה מאוד.
ואתה ראית את זה?
אני ראיתי את זה לחלוטין. ולא רק זה, גם אנחנו עושים מעקב אחר כך, בשביל לראות באמת שהם אחרי זה לא בנו על החורבות של אותו בית שנהרס. וזה לא משנה אם הרסת להם רק קומה, או הרסת להם את כל הבית. עצם זה שאתה נכנס לבית שלהם, למקום שלהם, החשיבות, וזו תפיסה, אנחנו, קשה לנו לתפוס את זה, כי אנחנו בתפיסה שלנו, התפיסה שלנו היא מאוד מערבית. זאת אומרת, החשיבות של הקרקע, או החשיבות של הבית, היא לא תופסת ערך כמו למשל חיי אדם. אצלם יש איזו חשיבות מאוד מאוד גבוהה. נכון, התהליך הזה של החודשים, שלוקח זמן, אולי קצת מוריד מעט מההרתעה, אבל הוא לא מוריד בכלל. זאת אומרת, עדיין יש הרתעה מאוד מאוד גדולה, ועדיין הכאב הוא כאב רציני שלהם, בשביל עצם זה שאתה נכנסת אל הבית שלהם, ואתה עושה בו כביכול, כביכול אני אומר כאב שלך, זה מבחינתם, זה משהו רציני מאוד. זה פגיעה רצינית.
ראית את זה גם במחבלים שרצחו את האחים יניב בחווארה? זאת אומרת, נשלחתם לכל מיני מטרות באיוש כדי להרוס בתים?
כן. שנה שעברה, אוקטובר שנה שעברה, אחרי תחיית המלחמה, הלכנו והרסנו את הבית של המחבלים בשכונת האסקר, בסדר? חרושה, אבא ובן, שרצחו בנשק את האחים יניב. הלכנו והרסנו את הבית שלהם. אתה רואה את זה, גם שם היה איזה סוג של סגירת מעגל, כי קיבלנו אישור מיוחד להביא את האבא.
אוקיי.
האבא של האחים יניב, וקיבלנו אישור מיוחד להביא אותו, זה היה בתקשורת, אז אין פה איזה משהו שהוא סודי או משהו כזה. ו... עצם זה שהאבא עצמו היה שותף, זה מבחינתנו, זה תמונת ניצחון מטורפת, אוקיי? זה הניצחונות הקטנים האלה, בסופו של דבר יוצאים פסיפס של תמונה גדולה של ניצחון. כן, כמו שאמרת, אם היינו יכולים לעשות את זה בצורה מיידית, מה שנקרא, פגעת, נהרס לך הבית באותו היום, זה יכול להיות מעולה. זה לא קורה, אבל גם אחרי כמה חודשים יש איזה אפקט מאוד רציני.
אתה מגיע באותו בוקר, באותו יום בעצם של הפיגוע למפות את הבית שלו, אבל ההריסה עצמה מתבצעת רק חודשים אחר,
נכון,
או תקופה מסוימת אחר,
נכון,
כך.
נכון.
יש מקרים, הבדל בין נגיד דירה בבניין לבין בית פרטי, זאת אומרת, יצא לכם רק איתום לעומת הריסה, זאת אומרת, מה השיקולים פה בעצם?
אם נסתכל למשל, יש את הסיפור של הפיצה בחווארה.
כן.
הסיפור מאוד מפורסם, הם פרסמו, זה היה ממש בתחילת המלחמה, הפיצה בחווארה, פרסמו, עשו פרסומת של, שהם לקחו את אחת החטופות, והם השתמשו בה לפרסומת בשבילם. זה באותו היום הלכנו והתאמנו שם, והרסנו, סליחה, בתוך חווארה, הרסנו להם את הפיצה, זה קרה עם שופל דרך אגב, לא עם בגר, וזה היה, זו הייתה תמונה של כאילו, אל תעסקו איתנו. אוקיי?
זה גם היה אדם רתח, אוקטובר 23.
נכון, נכון.
שאלה אם נדרש טבח של 1,300 יהודים כדי להגיע למצב שבו אנחנו לא מאססים. כלומר, אם יש פה שורה של ערעורים ושל עיכובים, בסוף, סתם למשל, מחבל שרק אוטמים לו את הבית, מה השיקול פה בעצם? אתה יודע, לדבר על זה שאתם יותר כזה רואים את הקצה.
תראה, זה לא שאנחנו רואים את הקצה, אנחנו פשוט, אנחנו שותפים מאוד לתהליכים, התהליכים שקורים בין לבין, אבל בסופו של דבר אתה מוגבל, כי יש לך יועמ"ש צבאי, ויש לך את צו אלוף, מה שנקרא, וההחלטות האלה, אתה, בסופו של דבר, אתה כצבא, אתה מקבל את ההחלטות, את הפקודות לפני כן. בסדר? זה לא איזה משהו עכשיו שאתה עושה מה שבא לך. שוב, בשונה ממקומות אחרים, כמו עזה, כמו בלבנון, שיש שם יותר חופש, באיוש, אנחנו עדיין נמצאים כפופים להחלטות הצבא. בסדר, להחלטות הצבא שכפופות. אבל מה שכן, התחלת לדבר על העניין של השבעה באוקטובר, או חסות המלחמה. אז אני כן רוצה להיכנס דווקא למשהו אחר, זה אולי קצת יוצא מהעניין של הריסת הבתים, מבצע בית בגן, יולי 23, בסדר? שלושה חודשים לפני, ממש שלושה חודשים לפני פרוץ המלחמה, לפני המתקפה המטורפת, המלחמה שהם תקפו אותנו, עשינו מבצע מאוד רציני בג'נין, אוקיי? מאז היו כבר מבצעים יותר רציניים, אבל אז היה נחשב מבצע מאוד רציני. כל הצבא היה שם, יחידות הקומנדו, כלי צמה שלא ראיתי אף פעם, כאילו שהגיעו אלינו לאיוש. בדרך כלל יש מחסור בכלים, רוב הכלים נמצאים או בדרום או בצפון. נכנסנו למבצע הזה, אנחנו יושבים, אני גם משמש כמנלח באוגדת איוש, אז לא הייתי מנלח, אבל הייתי קצין ההנדסה, מה שנקרא כהנא ב', יושבים, מפקד האוגדה יושב, אנחנו רואים חוליה שיורה, בסדר? מיד נכנסים לרכב, הרחפן עוקב אחריהם, תוך שניות הם נכנסים למסגד בג'נין, נעלמים. עכשיו נכנסים למסגד בג'נין, אנחנו בימים שלפני המלחמה, לא פוגעים במסגדים, לא פוגעים בבתי חולים, ולא פוגעים בבתי ספר וגני ילדים, בסדר? היום, או לצורך העניין, אחד המהלכים הרציניים שעשו, מתחילת המלחמה, זה להיכנס לאותו מסגד. מצאנו שם מעבדת אמל"ח מטורפת, כמות של מטענים בצורה שאתה אי אפשר לחשוב עליה אפילו. היום, מה שנקרא, לא דופקים חשבון. היום אתה יודע שיש לך מעבדת אמל"ח, אם אתה נמצא עכשיו, גם כן, אם זה נמצא מתחת למסגד, מתחת לבית ספר, אתה נכנס שם, אתה הורס, אתה מפוצץ, אתה לא...
פני אזרחים, אני מניח. זאת אומרת, יש איזו פקודת פינוי לאזרחים, אבל הם מנצלים את המבנה, שהוא מקום קדוש, או מוסד חינוכי, כל התשתית האזרחית הזאת שהם עושים גם בעזה, אותו דבר אתה אומר ביהודה ושומרון, הם מנצלים את זה למטרות טרור.
חד משמעית, ברור.
זה מטורף.
שוב, הם מנצלים את החשיבה שלנו, הם מנצלים את זה, את החולשות שלנו, עצם זה שהם יודעים שאנחנו לא ניכנס למקומות שהם לקומות כביכול חשובים או חסינים, הם מנצלים את זה, ברור.
אנחנו גם זוכרים את הסיפורים בתחילת המלחמה שהתחילו ממש להוריד מהאוויר, כאילו את אותם חוליות שהסתתרו במסגדים, תכננו פלישה ליישובים ואז נמתו למסגדים והשתמשו בהם למעבדות אמל"ח, ממש גם נעשה שימוש בזיקים ובחיל האוויר לראשונה ביהודה ושומרון, נכון?
גם במטוס קרב, כן.
גם במטוס קרב ביהודה ושומרון.
מבצע לפני משהו כמו חודשיים, זה היה כבר יותר באזור הבקעה, בסדר? גם כן. מטוס של חיל האוויר, מהאוויר, פגיעה, הורידו שם 14 מחבלים, בסדר? זה לא משהו שהוא היה לפני כן, אנשים לא האמינו שזה יקרה, אגב, מחומת מגן לא נכנסו בצורה עצימה כמו שעכשיו נכנסו, גם שם הביצה עכשיו שהיה, נקרא חומת ברזל, ולא סתם. זאת אומרת, זה ההחלאה של חומת מגן וחרבות ברזל, ויש לזה סיבה, זאת אומרת, זה ההתייחסות שלנו, כי מה שהיה בחומת מגן, אנחנו עכשיו מחזירים את זה במבצעים שהיו עכשיו, ועדיין קורים במחנות הפליטים.
כלומר, הצבא, מאז השבעה באוקטובר, שינה את הגישה שלו ביהודה ושומרון, בוא נגיד, אני שמעתי כבר אנשים בצבא, לא משנה איפה, באיזה פיקוד, אומרים, אנחנו פחות מכילים ויותר מכלים. כלומר, אנחנו, הייתה איזו גישה מרסנת קודם, שנפרצה כמעט לגמרי בעקבות השבעה באוקטובר. היה גם חשש אמיתי שיהודה ושומרון תהיה הזירה הבאה. אולי הוא עדיין קיים. זאת אומרת, איך אתה רואה היום את יהודה ושומרון? זה מטר מכפר סבא ובת חפר, ומודיעין ואפולה. איך אתה רואה את הזירה הזאת כרגע?
אז א', ההתייחסות, המונח הוא ניצול הזדמנויות, בסדר? אם לפני כן היינו באמת מוגבלים, אז היום אנחנו הרבה פחות מוגבלים. אני חייב לומר לך שעצם זה שרוב העיניים נמצאות היו בדרום ובצפון, אנחנו מבחינתנו יחסית הרגשנו חופש פעולה, בעיקר במחנות הפליטים, וגם עכשיו, המבצעים שהיו עכשיו במחנות הפליטים, בין אם זה ג'נין, אחרי זה טול קרם, ואחרי זה המשכנו לנור השמס, או בתמון, טובס, וכל האזור הזה של הצד המזרחי יותר, חופש פעולה, ודווקא במחנות הפליטים. אתה נכנס למקום, אתה יוצר סוג של קטר, אוקיי? אתה דואג שהתושבים עצמם, מי שרוצה לצאת מהמחנה הפליטים, מי שרוצה לצאת בבקשה צאו החוצה, לא נותנים להם להיכנס. מי שנמצא שם, מה שנקרא אדמו בראשו, ואגב, יש מקומות שבהם נתקלנו בהתנגדויות, במקומות שבהם אתה מגיע למקום, לאיתור כמו שאנחנו קוראים לזה, נכנס, ואתה חוטף התנגדות, חוטף אש, ואתה יכול להגיע למקום שבו אתה עושה מה שאנחנו קוראים אצלנו בעגה המקצועית סיר לחץ, לוחץ על המקום, ואם צריך, אתה גם מפיל את הבית על, על יושביו.
כי הם מתנגדים ויורים ומסכנים אתכם.
מתנגדים ויורים, ולא רק נשקים קלים, אבל כן, בטח.
וואו, זאת אומרת, זה גם מגיע מתוך אנשים לבושים באזרחי, נכון? שהם מחבלים, שהם מסתובבים ברבוש אזרחי ויורים עליכם.
רק על אזרחי.
רק על אזרחי.
ברור, ברור. חלק ניכר מהעבודות, וזה, הכניסה למחנה הפליטים היא הולכת גם כן, בכמה, אנחנו קוראים לזה לבנות. דבר ראשון, אתה מפנה את הצירים, וזו העבודה ההנדסית עוד פעם. אתה מפנה את הצירים עם כלים הנדסיים, זה אפשר לראות צילומים בכל מקום, אגב, הם אלופים בלהעלות את התצלומים האלה ישר, מאוד מאוד משפיע עליהם, מאוד משפיע עליהם, אתה נכנס אליהם הביתה, מה שנקרא, מפנה את הצירים, מגרד את הצירים לזהות מטענים, ואנחנו יודעים שיש מטענים, ואישית עליי התפוצץ מטען.
וואו.
בסדר? כן. על הכלים שלנו, אבל הכלים, המיגון שלנו היום ברמה כזאת שהוא בהחלט מספק, ויש מטענים כאלה שאנחנו יודעים להגיע אליהם לפני כן, עם יחידות של חיר או יחידות של הנדסה מותאמות, אבל זה שילוב גם של הכלים ההנדסיים, יחידות הנדסייה שהן יחידות אחרות, שאנחנו דואגים לפוצץ אותן. אחרי שפינית את הצירים, אתה מגיע, ואז כוח חיר עושה סורק איתורים, אחד, 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 כל האיתורים בכל הבתים של זה, אלפי איתורים במחנות הפליטים, בית, בית, עוברים סורקים, מנסים לזהות גם מבוקשים וגם אמל"ח, שאגב, עשרות מאות כלי נשק, מאות מטענים, אוקיי? עצורים ואנשים שהרוגים שהרגנו.
זירת מלחמה ביהודה ושומרון. זירת מלחמה.
חד משמעית.
ואתה חושש מהזירה הזאת?
וזה פה קרוב.
זה פה מטר גם, התיישבות ביהודה ושומרון עצמה, אבל גם יתר חלקי הארץ. אתה חושש מהזירה הזאת? זאת אומרת, זה יכול להתפוצץ באיזשהו שלב על כולנו?
האמת שאני די אופטימי. אני אגיד לך למה אני אופטימי. אני חושב שעצם זה שאנחנו נמצאים שם, בשונה מלבנון ובשונה מעזה, עצם זה שאנחנו נמצאים שם, יש לנו אפשרות גישה להיכנס שם כל הזמן ולטפל במה שאנחנו צריכים. אם צריך לטפל בזה חזק יותר, אם צריך לטפל בזה בצורה תקיפה יותר, כנראה שכן. אבל עצם זה שאנחנו נמצאים באזור, אנחנו קרובים ואנחנו יכולים לטפל בזה. אגב, אנחנו נגיע עוד מעט לדבר על הסיורים שלנו, מה שגורם לנו להיות שם כצבא, זה לא עצם זה שיש שם מחבלים, אלא עצם זה שיש שם מתיישבים יהודים. זאת אומרת, כל מקום מוכח, כל מקום שיש בו מתיישבים יהודים, יש לצבא אינטרס. המתיישבים דורשים את זה, בסדר? מעוררים אותנו כל הזמן, דורשים את הצבא שהצבא יהיה שם, הצבא ממוקם במקומות האלה, ואז הגישה שלנו והשמירה שלנו על האזור הזה הוא טוב יותר. עכשיו, שמרת על האזור שומרון, שמרת על האזור יהודה, לא משנה, על כל האזורים, אני פה מחלק מבחינתי כל איוש כגזרה אחת, שמרת על האזורים האלה, והגנת עוד יותר טוב על הכניסה ליישובי המרכז.
כלומר, ההתיישבות
העניין,
שמה?
ההתיישבות היהודית, החשיבות שלה כלפי המתיישבים במרכז, בלי שהם ידעו אפילו, היא לאין שיעור. זאת אומרת, עצם זה שיש לך מתיישב, שנמצא וגר לך, גר ביישוב בשומרון, עצם זה שהוא גר שם, גורם לזה שמתיישב במרכז, או בכל עיר אחרת במרכז הארץ, הוא בטוח יותר, הרבה יותר בטוח.
ההתיישבות ממש מכפיל כוח ביטחוני.
חד משמעית. זה אפילו יותר ממכפיל כוח, כי ברגע שאין התיישבות, אז אין לך צבא בכלל. אגב, ההתיישבות עד 67 לא היה מתיישב יהודי אחד בכל אזור השומרון, אחד, בכל אזור השומרון, והיום אנחנו נמצאים על למעלה מ-500 אלף, למעלה מחצי מיליון. ואם נוסיף את ההתיישבות שממזרח לירושלים, התיישבות יהודית, אתה קרוב ל-800 אלף מתיישבים.
וזה חגורת הגנה ממש, זאת אומרת, עזוב שכמובן זאת ארצנו וכולי, אבל הנוכחות ישובית שם, הנוכחות שם, גורמת לך, אתה אומר, לשלוט טוב יותר בשטח, לסכל טרור, להיות בעל שליטה, מה שלא היה לנו בעזה, דרך אגב, וגם אין לנו בצפון השומרון, אני עוד לא חידשו את ההתיישבות שם, כמה שאני מבין.
חומש עכשיו התחיל, סנו עדיין סגור, אבל חומש ממש ממש לאחרונה, ההתיישבות בחומש, שזה אחד היישובים שהתנתקו, שבמהלך ההתנתקות פינו אותם, חומש וסנו. אז סנו היום, מה שנקרא, אתה יכול להיכנס, אבל לא בטוח שתצא. לחומש היום אתה יכול להיכנס כמו כל מקום אחר באיוש או מקומות אחרים. אני אישית אומר שזה המקומות הכי פתוחים בארץ מבחינתי. למה? דווקא בגלל שיש שם הצבא, דווקא בגלל שאתה הרבה יותר ערני, ואם ניכנס לזה דווקא יישובים כמו יישוב קדומים, בסדר? שדאגו בכוונה לא למגן את עצמם או לא לגדר את עצמם, דווקא היישובים האלה, במקומות כאלה, אתה הרבה יותר מודע ואתה הרבה יותר שם עין על מה קורה מסביבך ואתה דואג יותר, אתה לא שענן. דווקא במקומות האלה שאין בהם מיגונים. אני חייב כן להגיד, השבוע עשינו סיור בשומרון. אם אתה רוצה אפשר כבר...
זהו, אז אני רציתי לשאול אותך, כי דיברנו על כל המקומות האלה, ואתה מוביל לתוכנית הסיורים בביטחוניסטים. לא יודע אם כל מי שמאזין לנו יודע, שאפשר פשוט להיכנס לאתר שלנו, ולהירשם לסיורים שאתה מוביל, אם זה בשומרון, או בנגב, או בגליל, ולראות את הארץ מפי אנשי ביטחון. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את ההדרכות המקצועיות האלה, גם לראות את הארץ, וגם לשמוע מאנשים כמוך סיפורים מהשטח.
כן, אז אנחנו באמת, כמו שאמרת, אנחנו עושים סיורים בצפון, עושים סיורים בעוטף, זה הרבה, אנחנו עושים הרבה סיורים בעוטף, סיורים בירושלים, בגוש עציון, בשומרון, שזה סיור מאוד מאוד מבוקש, ובבקעה עכשיו מתוכנן סיור נוסף, בכלל בכל מקומות שיש בהם חשיבות אסטרטגית לאומית, שאנחנו רוצים להראות את האתגר הביטחוני הלאומי, שם אנחנו עושים את הסיורים. הרעיון הוא באמת להפגיש את האנשים, המשתתפים, להפגיש אותם גם עם האנשים בשטח, וגם עם אנשים שהם אנשים שמבינים דבר, בין אם זה אנשי צבא, בין אם זה אזרחים שאחראים להקמה של הביטחון, כל מה שקשור לביטחון הלאומי שם, ואנשי צבא זה לאו דווקא אנשי ביטחון, זה יכול להיות אנשי מוסד, אנשי שירות, אנשי מודיעין, ואנשי צבא כמובן.
ממקור ראשון שומעים אותם,
ממש. ממקור ראשון, והם שומעים את הסיפורים, את הסיפורים, לא רק מהאנשים שמספרים להם את הסיפור, אלא אנשים שבאמת אחראים לבנייה של אותו סיפור. למשל, הסיור האחרון בשומרון, שעשינו ביום שלישי האחרון, אני חייב לומר שהצטרפו אלינו גם לפחות שלושה אנשים, שהם לא מהצד הימני של המפה, בכלל לא מהצד הימני של המפה, שלא אמר אפילו מהצד השמאלי. הם כן הסכימו להשתתף, היה ככה איזו פנייה אישית שלי אליהם. והם פשוט, הם נדמו. זאת אומרת, גם אנשים שנמצאים בצד, שמבינים בביטחון לאומי, או חושבים שהם מבינים, או מתעסקים בביטחון הלאומי, אתה מגיע ואתה רואה בשטח את הדברים, זה משהו אחר. אני יכול לדבר איתך על משהו, ואני יכול להראות לך אותו. אם אני מדבר איתך, אתה יכול להבין בצורה מסוימת, אבל כשאתה רואה אותו, זה משהו מדהים. למשל, היום באיוש קיימות למעלה מ-80 חוות. חוות, מה שנקרא, חוות בודדים. Okay? אותן חוות, המשמעות שלהם, שזה בדרך כלל משפחה אחת ומקסימום עוד כמה נערים שנמצאים שם ועוזרים להם לתפעל את החווה, הם מבחינתם, בסופו של דבר, הם רועי צון, רועי בקר, מתעסקים בחקלאות, בסדר? בין אם זה קרמים או חקלאות אחרת. המטרה שלהם, בסופו של דבר, כל בוקר, הם יוצאים לפנות בוקר, ורואים את הצון. עכשיו, הפעולה הקטנה הזאת של ראיית הצון גורמת לביטחון לאומי בצורה כזאת שאנחנו אפילו לא מבינים. במקום שבו נמצא הצון, בסדר? אנחנו קובעים, אלה, כמובן שזה אדמות מדינה, כן? ברור, אנחנו לא מתעסקים עם אדמות של, שהן לא אדמות מדינה, אבל ברגע שהם יוצאים והם רואים את הצון, ואני מדבר איתך על אלפי דונמים של כל חווה אחראית עליה, הם יוצרים שליטה ולמעשה רצף של שליטה ישראלית על אותם מקומות. ברגע שיצרנו שליטה ישראלית על אותם מקומות, לא מגיעים לשם מחבלים.
אבל אתה מרגיש את הדריסת הרגל הזאת על הקרקע?
חד משמעית.
שזה כמו המחרשה לצורך העניין שלנו.
אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה. יש הרבה בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון. בנייה בלתי חוקית של הערבים. ברגע שאתה כחווה, נקודת שליטה אחת, יש את האופציה של לבנות יישוב, זה בסדר. יש הרבה גם יישובים קהילתיים שם, אבל יש את האופציה של לבנות יישוב, זה משהו אחד. זה משהו שלוקח זמן, זה לגור, זה לבנות בתים וכו'. חווה, בין לילה אתה יכול להקים חווה, והם חיים על כמו שאמרתי, אלפי דונמים. בצורה כזאת יש להם שליטה ופריסה מאוד מאוד רחבה, שיוצרת לנו רצף של התיישבות יהודית בכל האזור הזה, ואנחנו גם מונעים את הבנייה הבלתי חוקית. בהשתלטות של ערבים על שטחי מדינה.
צריך לומר, זה על מסרות אלפי מבנים בלתי חוקיים של ערבים ביהודה ושומרון, בשטחי C, לא בשטחים שהם אמורים לבנות בהם.
נכון.
והחוות האלה זה ממש העיניים שלנו, נכון. באזורים האלה.
נכון.
ואתה רואה אנשים שמצטרפים לסיורים, אפילו בעוטף עזה לצורך העניין, או בביקה, או בירושלים, אנשים, יצא לך להשפיע על אנשים כאלה שהגיעו פעם ראשונה לאיזה אזור, וואו, כאילו, יצאתי מהסיור הזה, אדם שונה.
אז הנה, הדוגמה המצוינת היא, באמת דוגמה מצוינת, זה ממש מהשבוע, יום שלישי עשינו סיור בשומרון, התחלנו אותו בצופים. שוב, צופים נמצא ממש מעל קלקיליה, הוא אפילו לא מחוץ לגדר, אוקיי? אתה מגיע לשוב צופים, אתה עולה לתצפית, ואתה משקיף על המרכז, ואתה רואה את כל ערי המרכז. אגב, שנים עבר, הירדנים היו עומדים שם ומפגיזים את תל אביב, זאת אומרת, זה כבר קרה.
וואו.
ואתה יושב, ואתה משקיף על האזור הזה, ואתה נותן סקירה, ואתה מבין כמה שקלקיליה, במקום לשלוט, הרי מספיק לך ש3,000 איש יוצאים עכשיו מקלקיליה, בסדר? נכנסים לאזור כפר סבא. אין לך מה לעשות, את הגדר אפשר לפרוץ בקלות, אנחנו ראינו את זה, שגדרות הן תמיד מועדות להיפרץ, אוקיי? אבל היישוב צופים ויישובים כמותו, שמקיפים את קלקיליה, גורים לצבא גם להיות שם, יש שם אפילו גדוד שנמצא שם לא רחוק, בסדר? מפגד שנמצא לא רחוק. עצם זה שאתה נמצא שם, המתיישבים נמצאים שם, והצבא נמצא שם, אתה בהכרח שומר על זה שהאזור הזה של קלקיליה יהיה אזור בטוח יותר. המשכנו מצופים, הגענו לאזור אלון מורה, באלון מורה גם כן יישוב קהילתי, לקח המון המון זמן עד שהיישוב עצמו קם, כמו שהם אומרים, 3 פעמים במפה היה יישוב אלון מורה, העתיקו אותו 3 פעמים עד שאישרו את המקום. גם באלון מורה, תצפית מדהימה על הר עבל ועל הר גריזים, שבהר עבל נוסד העם היהודי, זאת אומרת, אנשים כאילו ממש זה, גם את הברכה ואת הכללה קיבלו שם, ממשיך משם, ואתה מגיע לאזור איתמר, באיתמר חוות גבעות עולם, ואז הגענו לחווה, חוות פניני, שבמקרה יצא איך שהגענו לשם, ראינו לידה של טלאים, שזה מבחינתי משהו מדהים. עכשיו, אתה פוגש את האנשים, בסדר? נגיד בחווה הזאת, זה זוג מדהים, עם 10 ילדים, שמבחינתם הם באו ליישב את הארץ, זאת אומרת, באו להיות רועים. הוא אומר, זה מה שאני יודע, להיות רועה, זה מה שאני יודע, אני חקלאי, אני רואה, יש להם גם קרם מצוין אגב, וזו ההתעסקות שלהם. עכשיו, עצם זה שהם קמים בבוקר, ויוצאים עם הכבשים שלהם לראות בשטח, עצם זה, מבחינתם הם השומרים הכי טובים שיש לנו. זאת אומרת, אתה לא צריך אפילו צבא במקרה הזה, כמובן שהצבא נמצא שם ושומר, אבל עדיין, זו החשיבות.
אמרתי
לי. זה הסיפורים. עכשיו, כן, מה ששאלת, אנשים הגיעו לשם, ואנשים יצאו מרותקים. זאת אומרת, קודם כל, כמה כבר צריך להגיע לאזור הזה? אני אישית כל הזמן נמצא שם, כי זה החיים שלי. כאילו, אני חצי על מדים, חצי אפילו יותר מחצי.
כמה מילואים מאז 7 באוקטובר?
הפסקתי לספור. אני כן חייב לומר שעד 7 באוקטובר, עד יום כיפור שלפני 7 באוקטובר, עד יום כיפור כבר הייתי ברצף ממילא של 2.5 שבועות. של מילואים, סגרתי כבר יותר מ-100 יום ב-2023, ואז המשכנו עוד אחרי המלחמה, מ-7 באוקטובר עד יוני הייתי ברצף, אחר כך נכנסתי לתנועה, ו3 שבועות אחר כך עוד פעם חזרתי בצו 8, עד למעשה שבוע שעבר אני בצו 8 פעיל.
מטורף. אז תבורך, מה, 400 יום פלוס, הייתי אומר.
כן.
בקלות. מצטרפת לתנועת הביטחוניסטים לפני שנה, אתה רואה את ההשפעה על אנשים. זאת אומרת, נכון, הם מגיעים לסיורים כאלה, לא הייתי במקומות כאלה בחיים, גם בקריית שמונה, דרך אגב, אמרת שהיה שם אנשים שממש הסיפורים נגעו בהם.
כן, תראה, אנשים לא יודעים, אנשים לא נמצאים, גם לא מגיעים לצפון היום. אנחנו בשבוע הבא, אנחנו עושים סיור מסוים, ואנחנו הולכים להגיע לבית של בן אדם, שחטף פגיעה ישירה על הבית שלו, הרכב שלו הלך, בסדר? כל האזור הזה שאתה מסתובב שם, הסתובבתי שם לפני כמה חודשים, כל האזור שאתה מסתובב, אנשים פחות גרים שם היום, אנשים מפונים, פחות גרים שם היום, והפגיעות כאילו לא מפסיקות. עכשיו, איפה אתה יכול לשמוע כזה דבר, שפגיעות ישירות על אזרחים? עכשיו, זה אפילו לא מתקנים צבאיים, אוקיי? זה פגיעות ישירות על בתים של אזרחים. איפה אתה יכול לשמוע כזה דבר?
טורף.
עכשיו, בכלל, אתה מדבר על התנועה, אני במקור שלי בכלל עד תחיית המלחמה, הייתי בכלל פרסומאי, ומנהל שיווק בחברת נדלן מסוימת. כשהתחילה המלחמה, אני הרגשתי שאני צריך להתעסק במשהו אחר. יותר בדברים של, אני קורא לזה בענייני דיומה או ברומו של עולם, והרגשתי שזה משהו שאני צריך לעשות. יצא הגורל, ובמרץ יצאתי קורס קציני אגם בכיר, ואז פגשתי את סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, המנכ״ל התנועה. אמרתי לו, ירון, תקשיב, אני חבר בתנועה כבר די מרגע שהיא וזדה, ואנחנו חוגגים עכשיו 5 שנים. אני רוצה לעשות משהו פעיל בתנועה. וירון, הוא איש מעשה, אמר לי, תקשיב, יש לי משהו בשבילך. ממש, יום למחרת כבר, אמר לי, תשמע, יש לי, יש לנו פרויקט שנקרא תיירות ביטחונית. היום אנחנו קוראים לזה תיירות שטח, כי באמת העניין הזה לראות את הדברים בשטח, ובוא נתחיל להקים את זה. עכשיו, חוץ מהקבוצות והסיורים שאנחנו עושים ברחבי הארץ, הרעיון הוא כרגע להביא לפה משלחות לארץ מחול. יש משלחת גם שהבאנו, שהייתה איתנו בסיור בעוטף, של חוקרים מצ'כיה, שזה היה איתך.
שכם מהונגריה, מארצות הברית.
נכון.
שבאו, ואני זוכר שגם הראינו להם את העוטף, שאתה הובלת את הסיור הזה, באמת קיימנו כנס משותף עם ההונגרים והאמריקאים, ואז לקחנו אותם לעוטף, וזה כבר היה משהו אחר, כי זה לא להיות באולם כנסים, זה לראות את היישובים שנפגעו, ואת הנובה, ואת המכוניות השרופות. הם היו בהלם, זאת אומרת, היה שם חבר פרלמנט מצ'כיה, שגם צילם סרטון, וזה זכה לתעודה גדולה. אתה צודק, ממש לראות את זה בעיניים, ואני מזמין את כולם גם לרשום בגוגל הביטחוניסטים, תחפשו את האירועים, את הסיורים שלנו, לרק לראות את המכוניות השרופות בתקומה, את המסיבה בנובה, את כפר עזה, את בערי, את כל האזור של העוטף. זה משנה את החיים, אני הייתי במקומות האלה המון פעמים מאז 7 באוקטובר, אבל לא לכולם יש את הזמן או את היכולת, או אפילו את המדריך הביטחוני שיבוא ויספר להם מה קורה במקום. הם, קודם כל, הם התחילו לבכות, כי הם הראו שזה מזכיר גם להם מה שקרה באוקראינה, אבל גם הם הבינו, כלומר, אנחנו יכולים לבוא אליהם, והיינו אצלם בפרלמנט האירופי, יכולים לבוא ולהסביר להם, וזה אחלה. הם באים והם מרגישים את זה, ואז זה שונה לגמרי. וזה, אתה ראית שזה גם משפיע עליהם הרי כל כך. אני רוצה לשאול אותך, אולי, אתה קפצת בשבעה באוקטובר, יש לך משפחה, אתה תקצין הנדסה במילואים בגודת היוש, אתה מבין את החשיבות גם ביהודה ושומרון, גם בארץ, גם תודעתית, מלגיטימציה בעולם, וגם פנימית עם הלכידות שלנו, ועתיד המלחמה. לאן אנחנו הולכים מפה?
שאלה מצוינת. א', אני לא יודע. אף אחד לא באמת יודע. אבל אני כן יכול להגיד לך שאנחנו במצב טוב. אני מתייחס בכלל, אוקיי?
אנחנו מביאים אנשים אופטימיים לפודקאסט, חברים. אתם רואים? כולנו פה עם פרצוף 9 באב כל בוקר, ואני מביא לכם את האנשים האופטימיים. אז קודם כל, כבר בשביל זה להאזין לפודקאסט.
אז זהו, תשמע, זה משהו שאמרתי עוד הרבה לפני כן, ואני ממשיך לומר, אני אגב, מבחינת הדעות או הגישה שלי, אני שום דבר לא השתנה מלפני השבעה באוקטובר. בסדר, אני רואה את זה גם היום. דבר ראשון, כשהגעתי לאוגדה, 7 באוקטובר, אתה רואה אחוזי גיוס מטורפים. ועד היום אנשים פונים אליי, זאת אומרת, כאלה שאפילו השתחררו מזמן, הם רוצים להתגייס, הם יודעים שאני כאילו בדרגה בחירה באוגדה, אז הם רוצים איכשהו להשתלב, ויצא לי גם לשלב כמה אנשים דווקא להגמר. אבל אתה רואה אנשים שמגיעים מכל קצוות הארץ, קשת, באמת, קשת של אנשים שמגיעים, חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, גברים, נשים, לא משנה מאיפה, וכל כולם הם תחת מטרה אחת. ובאמת, אתה מבין שזה איזה קור היתוך כזה, שהוא בשונה ממה שאתה אולי מקבל את הרוב שהם בתקשורת, לפעמים בערוצים מסוימים בתקשורת, שאתה מקבל איזה מסר של פילוג או של שנאה, אתה דווקא רואה שהם מדברים דווקא על המחנה משותף הרחב, הוא הרבה יותר רחב. עכשיו אני תמיד אמרתי את זה. אוקיי, אנחנו מסתובבים בשומרון, אנחנו מדברים על מלחמות ישראל ויהודה, בוא נלך אחורה. בכלל, גם כן, בגמרא אתה בעצמך רואה, אנחנו עם של מחלוקות, בסדר? עכשיו, המחלוקות לשם שמיים, אתה תמיד יכול, אין סיבה, אני תמיד אומר את זה גם בסיום, בסיורים שאני אומר, בסדר? גם אם יוולדו לי שני אחים תאומים, שני ילדים תאומים זהים, אוקיי? הסיכוי שהם יהיו בעלי אותו אופי ובעלי אותם דעות הוא לא סיכוי גבוה. אז כל שכן, מישהו שהוא שכן שלי, או חבר שלי, או קרוב משפחה רחוק, שאני אהיה דומה לו. בסדר? עדיין, עם כל זה, שהדעות שלו שונות, זה לא אומר עכשיו שאנחנו כאילו צריכים להיפרד. ההפך, זה הזמן מבחינתי דווקא להתאחד, ולראות את המחנה המשותף, ולראות איזה דבר טוב יש לנו. ברמה האישית, אני אומר את זה לבן שלי, אני אומר את זה לילדים שלי בכלל, בסדר? אף פעם לא היו כל כך הרבה, אף פעם לא הייתה לנו עצמאות וריבונות, אף פעם לא הייתה לנו הזדמנות לעשות באמת במדינה שלנו, להתנהג כריבונים, כשליטים במדינה שלנו, אפילו אחרי שחזרנו לארץ, בסדר? אחרי שחזרנו מהגלות, אף פעם לא היינו ככה. במובן הדתי, אף פעם לא היו כל כך הרבה ישיבות בכל הארץ, ותראה מה קורה פה עכשיו, זאת אומרת, זו הנקודה, בזה אנחנו צריכים להסתכל. ואם אנחנו רואים את זה, אנחנו יוצאים עם תמונה מאוד 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 אופטימית, ואתה יודע מה, אנחנו עכשיו קרוב לפורים. אם זה לא יבוא מאיתנו, זה יבוא ממקום אחר, זה מה שמרדכי אמר לאסתר. אם לא אתה עשי את זה, יהיה מישהו אחר שיעשה את זה. אז אם זה לא יבוא מאיתנו, זה יבוא ממקום אחר, אבל אנחנו כן רואים שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו אדונים לעצמנו, שאנחנו כן במקום שאנחנו יכולים ללכת קדימה, בייחוד, בסדר, אנחנו נעבור את ה... נקרא לזה טלטלה, בסדר? זה עוד איזה ככה טלטלה בהיסטוריה שלנו, ואנחנו נעבור את זה, ואנחנו נעבור את זה חזקים.
יש לנו מקום לשרשרת הדורות. אתה רואה את מה שהיה, מה שיהיה, אתה אומר, אנחנו לפחות עם ריבוני בארצו. יש לנו במה להתגאות.
כן.
ומפה, לדעתי, אפשר להיות רק יותר ויותר חזקים. סגן אוף במילואים, טל ניר. תודה, תודה רבה.
ביי, אחי. יאללה, מעולה.
ביי.